תעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מלחס? נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באונפן לשאלות אחרי המאזינים 03-593-93 03-500-9393 או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם עזרת השם ולא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה, טכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתון עליהם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. כמובן שכל דברי התורה מוקדשים להצלחת חיילינו שנמצאים בשדה הקרב, שילכו שלום ויחזרו לשלום ולא יעונה להם שום רע. בכלל העניין שלא יעונה שום רע לאף יהודי בעולם, כי לצערנו הרב האנטישמיות גוברת מאוד מאוד בעולם. אנחנו צריכים להתפלל לא רק על עצמנו אלא גם על אחינו שבגולה, שלא יעונה להם שום רע, וכמובן להצלחת כל השבועים, שקדוש ברוך יחזיר אותם בריאים ושלמים במהרה בנפשם ובגופם, וגם להוסיף בתפילה שהקדוש ברוך הוא ישמיד ויאבד מן העולם את כל הקמים עלינו לרעה. כל אומה, כל אדם שרוצה ברעת עם ישראל, רוצה בהשמדת ישראל, שהקדוש ברוך הוא יאבד וישמיד אותו מן העולם במהרה. והקדוש ברוך הוא יחריש גאולתנו במהרה בחסד, ברחמים, ברצון, ושנזכה כולנו להכיר במלכותו יתברך. אלו דברים שצריך לשנן אותם בתפילה מדי יום, כי זה מה שעם ישראל זקוק בזמן הכל כך מתוח וקשה הזה. אנחנו פותחים בפתח הלכתי בנושא של מוקצה, עדיין אנחנו נוחזים בחוד מוקצה, סימן של חצי ממאי, מדבר בעניין של משחקים. האם משחקים בשבת זה מוקצה או לא מוקצה, בני ספרד, בני אשכנז. עיקרם של דברים הוא כך, כדור או משחקים שלא ייצרו אותם לשם משחק, אלא ייחדו אותם לשם משחק. כמו כדור מבלוי הסחבות, גרעיני מישמיש, חול בארגז החול. לדעת מרן השולחן ערוך, דינם כמוקצה מחמת גופו, בגלל שמשחק זה לא שימוש חשוב לתת למוקצה שם של כלי. אבל בני אשכנז נוהגים כדעת הרמה שזה לא מוקצה, כי משחק זה כן מספיק שימוש חשוב לתת למוקצה שם של כלי, ולמעשה גם יש להקל לקטנים מבני ספרד, כי כל מחלוקת הפוסקים, בדרבנן לפחות, ניתן להקל לקטן, כמו שמבאר בבית יוסף, בסימן רס"ט, במגן אברהם שם בסעיף קטן א', בפרט כשהמחלוקת היא בון השולחן ערוך לרמה, גם אור לציון כותב ככה בעמוד רשיות זין. אבל כדור או משחקים שמיוצרים בבית חרושת לשם משחק, כמו שיש לנו היום, שיש בתי חרושת בעולם שמייצרים כדורים ומשחקים לשם משחק, ויש לזה טובי המוחות שיושבים בעולם לראות איך אפשר לייצר דברים שיעסיקו את הילדים, בזה כתבו גדולי הפוסקים, גם מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, מרן הרב אוזנר, מרן הרב אלישיב, גם החזון עובדיה בשבת ג' עמוד צדיק ט' הביא את ההלכה הזאת לפחות בחלק למעלה. אז בכזה מצב הם כותבים, כיוון שיצרו את זה לשם כך, גם לדעת מרן השולחן ערוך זה לא מוקצה. למה? כי נעשה בהם מעשה חשוב. מעשה היצירה לשם משחק זה מעשה חשוב, זה קיבל שם של כלי, ולכן מותר לכתחילה גם לבני ספרד לטלטל כדור או משחקים בשבת. ומותר גם לשחק בהם. צריך להיזהר מאוד שלא ייגרם עניין של ביטול תורה. זה לא רק לבני ספרד, זה גם לבני אשכנז. אלא בזמן שהוא בלאו הכי לא לומד, אז בכזה מצב שאין בזה בעיה של ביטול תורה, אז מותר לשחק. או הרבה פעמים אדם משחק עם הילדים, וככה מתקרבים אליו, ואז אחר כך יכולים ללמוד בחשק איתו, והקרבה הזאת פותחת שעות חדשות של לימוד. אבל בהחלט צריך להיזהר מאוד מהנושא של ביטול תורה, כמו שהרב חידה מעריך בזה בכמה מקומות. לא לעשות קביעות בעניין של משחקים, משום שלא ניתנו שבתות והימים טובים לישראל, אלא לעסוק בהם בתורה. וכיצד יעזוב ביום הקדוש הזה, שזה יום השבת, את התורה הקדושה, אשר לא יערכן עשיו הכסף, ויעזוק בשחוק של דברים בטלים, כך הלשון של הקף החיים בסימן שנחת סעיף מהי. אבל מכל מקום מוקצה זה לא מוקצה. גם כדור וגם שאר משחקים, לא לשחק אבל בכדור מחוץ לבית, בבית, בחצר של הבית, כן. מחוץ לבית זה זילותה, גם לא, גם לא לילדים קטנים. זו מסקנת ההלכה, על פי גדולי הפוסקים שבימינו, מכיוון שמייצרים את זה לשם משחק, זה לא נחשב מוקצה, ורק כמו שאמרנו, עניין של ביטול תורה צריך להיזהר מאוד, כף החיים באות רשנותת, גם פה אצלנו בשלחת, בסימה של המתחת, עוד למתם בשם הברכי יוסף. אבל מצד הלכות מוקצה, זה לא נחשב הלכות מוקצה, ולכן זה לא נחשב מוקצה, ולכן זה מותר. אבל אם זה משחק שמשמיע קול באופן מכני, לא באופן חשמלי, אם זה באופן חשמלי, פשוט שאסור, באופן מכני, אם זה קול שנשמע לפי קצב מסוים, כמו איזה מכונית או איזה מסוק שמשמיע לפי קצב מסוים, אסור לשחק בו בשבת, לא רק לגדולים, גם לא לקטנים. מאיזה דין? מדין איסור השמעת קול. רבותינו אסור להשמיע קול בשבת לפי קצב מסוים, כדי שלא יבוא לתקן כלישי, ולכן יש לו דין שכלי שוחתו לאיסור. אבל אם הקול שהוא נשמע לא לפי קצב מסוים, כמו למשל יש מכונית עם קפיץ או רכבת עם קפיץ, שמשמיעים איזה רעש מסוים בנסיעה, כן? זה לא לפי קצב מסוים, זה רעש, רעש, רעש מסוים, רעש מיוחד, אבל זה לא איזה משהו קצבי. בכזה מצב, נחלקו הפוסקים, האם יש בזה איסור של השמעת קול? הרמ"א כותב בסימן שנ"ח סעיף א', שכל כלי שמיועד להשמעת קול, אסור להשמיע בו קול בשבת, גם שהוא לא לפי קצב מסוים. למה? אומר המשנה ברורה שם בסעיף קטן ד', שם יכוון לשיר. הביאור הלכה שם אומר אותה משום עובדין דחול, ושם יש מחלוקת לדעת מרן השולחן ערוך מה הדין. אז הביאור הלכה שם, דיבור המתחיל הועיל בשביל המתחיל סעיף א' מצדד שגם השולחן ערוך יודע לאסור, וככה כפחים שם בעוד תתיוד. אבל האור לציון בעמוד רשיות זין וחזון עובדיה בשבת עמוד רשום בחנף, הם כותבים שלדעת השולחן ערוך אפשר להקל, אף הפי שבהליכות עולם בחלק ד' עמוד רשום מאלף הוא אוסר לגדול, מקל רק לקטן. אז לכן למעשה לבני אשכנז יש לאסור כזה דבר שהוא משמיע קול לא לפי קצב מסוים, אבל משמיע קול מסוים שהוא מיועד להשמעת קול. לבני אשכנז זה אסור, וזה נחשב כלי שבלכתו לאיסור. ולבני ספרד לכתחילה נכון להחמיר בדבר, ומי שמקל, בפרט לידים קטנים, יש לו מה שיסמוך. זה באופן שהוא משמיע קול לא לפי קצב מסוים, אבל משמיע קול מיוחד, כמו כשאמרנו, מכונית רכבת שמופנים על ידי קפיץ, ומשמיעים רעש מסוים. אז לבני אשכנז אין להקל, לבני ספרד מחלוקת, אז מי שמקל, עדיף להחמיר, אבל מי שמקל, בפרט לקטנים, יש לו מה שיסמוך. אבל אם זה משחק שהוא משמיע קול, אבל הוא לא נועד להשמיע קול, אלא בדרך אגב נשמע קול, כמו מכונית משחק שמופנים על ידי קפיץ, המכונית נוסעת ומשמיע קול. כשאתה ממלא את הקפיץ יש קול, בנסיעה יש קול, אבל זה לא קול מיוחד, זה לא משהו שמיועד להשמעת קול. בכזה מצב מותר לכל הדעות לשחק, וגם לגדולים מבני ספרד מותר לשחק, כמו שאמרנו שזה לא מוקצה. והמילוי של הקפיץ לא נחשב מתקן מנה, כי זה נחשב צורת שימוש, כי הוא לא רוצה שהמכונית כל הזמן תיסע, זה יהיה מקולקל עם כל הזמן תיסע. הוא רוצה שהיא תתרוקן וימלא, שעון מכני, הוא היה רוצה שהוא כל הזמן יהיה מלא, הוא מתרקן נגד רצונו. אז לכן המילוי של, לכן כשהוא מתרוקן הוא עכשיו מקולקל, וכשאתה ממלא אותו הוא עכשיו מתקן. אבל מכונית, הוא לא היה רוצה שכל הזמן היא תיסע. הוא רוצה שהיא תיסע ותתרוקן וימלא אותה ותיסע עוד פעם. אז לכן זה לא נקרא קלקול, ומילא המילוי לא נקרא תיקון. כך הוא מחלק מרן רב שלום זמן אורבך בפרק ט"ז נערה מ"ג, וגם הליכות עולם חלק ד' עמוד ר' מ"א. משחקים אלקטרונים, דהיינו משחקים שיש בהם בטריה, אסור להפעיל אותם בשבת. ומי שמפעיל אותם, דינו כדין מדליק חשמל. זה לא משנה אם אתה מדליק חשמל בזרם חילופי, דהיינו מהזרם, מהרשת הכללית, או בזרם ישר, דהיינו בבטריה. ולכן יש להם דין של כלי שמלאכתו לאיסור. אבל אם רגילים לשחק במשחק החשמלי עם הבטריה במידה שווה ללא הדלקה כמו בהדלקה, למשל יש בובה שאפשר ללחוץ על הכפתור והיא מדברת, אפשר לשחק את הגמלים שלוחצים על הכפתור, אז אם רוב השימוש שלה זה בלחיצת כפתור, זה כי יש מלאכתו לאיסור, רק לצורך גופו מקומו מותר. אבל אם משתמשים בה פעם ככה פעם ככה, פחות או יותר במידה שווה, אז זה כי יש מלאכתו ליתר. כל כלי שמשתמשים בו במידה די שווה גם לאיסור וגם ליתר, כותב המגן אברהם בשם הכנסת הגדולה, מביא אותה משנה ברורה בסימן שלחת, גם בסעיף קטן י' וגם בסעיף קטן ח', זה נקרא כשבחתו ליתר. אותו דבר מכונית. יש מכונית שלוחצים על כפתור והיא נוסעת, אבל אפשר להשתחק גם בלי לחוץ על כפתור. אז אם רוב השימוש בה זה לחיצת כפתור, אז זה כשבחתו לאיסור. ואם משתמשים פעם ככה, פעם ככה, אז זה כשבחתו ליתר. אבל גם באופן זה קיש בכתו לאיסור, נגיד הבובה והמכונית, שרוב השימוש זה על ידי לחיצת כפתור. וממילא זה נחשב קיש בכתו לאיסור. אבל אם הילד או הילדה רוצים להשתמש בו בשבת בלי להדליק אותו, מותר, זה נחשב צורך גופו. אבל מכיוון שיש פה חשש תקלה, אתה מתיר לילדה לשחק עם הבובה בלי ללחוץ על הכפתור, ולילד לשחק עם המכונית שלט בלי השלט ובלי הלחיצה על הכפתור, אבל יכול להיות פה תקלה, כי ביום חולים רגילים לשחק את זה עם הכפתור. אז לכן, לא בתור חיוב, אלא בתור עצה טובה, נכון להוציא את הבטריות קודם השבת. אז זו מסקנת ההלכה של משחקים, שבאופן כללי משחקים הם לא נחשבים מוקצה, גם לא לגדולים. צריך להיזהר מאוד מהנושא של, של ביטול תורה. אבל אין הבדל בין כדור לשאר דברים. זה לא משחקים, כי עיקר הסיבה שבבית יוסף אסר בכדור, זה לא מצד טור שימון, אלא עיקר הסיבה מצד מוקצה, כמו שכל הפוסקים כותבים, ולכן בימינו שזה נוצר לשם כך, זה לא נחשב מוקצה. יש דברים כמו למשל פין פונג, טניס שולחן, סנוקר, זה, יש בזה יותר אפשמילתא, יותר זילותא, לכן עדיף לא לשחק את זה. לא לשחק עם זה בשבת. אבל אם זה מקומות כאלה שאם לא ניתן לילדים לשחק, אז הם ילכו, ישתובבו ברחובות ויתחברו לכל מיני אינשד לא מעלה, אז בכזה מצב ודאי שיש להרשות אותם לכתחילה. אבל באופן כללי עדיף לא לשחק בטניס שולחן או בסנוקר בשבת. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93-93. 03-500-9393, אלה מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולתכם המאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מירב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב, רציתי לשאול, אם אני אוכל הרב תמרים, עכשיו ברגע שאני פותח את התמר, הידיים שלי מתלכלכות מהדבק של התמר שהוא דביק. שאלה היא עכשיו אם אני רוצה גם לאכול בוטנים, עכשיו רוצה לברך אדמה, שאלה היא האם צריך קודם כל ללכת לשטוף ידיים, או שאני יכול לברך גם שהידיים שלי קצת מדביקיות, כי אני באמצע, שאלה מה הגדר, כאילו מתי צריך, שאלה מה הגדר כאילו לגבי נקיות ידיים בשביל לברך.
בעיקרון, כשאדם מברך ברכה צריך שידיו יהיו נקיות ולא מלוכלכות. כך מבאר בפסקים בסימן קופ"א ועוד. אבל אם זה משהו שמתלכלך מהמאכל, כגון אדם שתופס רוגלח או תמר והיד שלו מלוכלכת, כיוון שזה צורת האכילה של אותו מאכל, אז בכזה מצב לא צריך לשטוף את הידיים לפני שהוא מברך. אבל זה הכל משהו מתייחס לאותו מאכל. אתה אוכל רוגלח, אתה תופס אותו כדי לברך, ועכשיו אתה יש לך קצת מלחוכות עם שוקולד, אז אתה לא צריך ללכת ולשטוף או לנגב לפני שאתה מברך על הרוגלח, והוא עדין בתמר. אבל אם עכשיו סיימת את הרוגלח, סיימת את התמר, ועכשיו אתה רוצה לאכול בוטן או דבר אחר, כלפי הבוטן או הדבר אחר שאתה מברך, זה לא הצורה של האכילה. רוגלח, צורת האכילה שתופסים ביד ואוכלים, וגם בתמר. אבל בדברים אחרים זה לא צורת האכילה, ולכן צריך להקפיד לשטוף את הידיים לפני שמברכים. כתבנו על זה בהליכות ברכות, בסימן קופי א', אם אתה רוצה תעיין שם ותרווה נחת. אבל זו מסקנת ההלכה באופנים שהזכרנו.
הרב, לא שייך להגיד שאני כאילו נמצא עכשיו באכילה אחת, כאילו בסעודה אחת, כאילו זה משהו אחד. לא שייך להגיד שזה משהו אחד, כאילו, כי אני לא... אני עכשיו אוכל את התמר, אבל אני עכשיו גם אוכל בוטן. זאת אומרת, זה ארוחה אחת, כאילו, אי אפשר לצרף את זה ביחד, זה לא...
לא, זה שתי דברים נפרדים. יש רוגלח ויש בוטן, זה שתי דברים נפרדים. כל הרעיון שלנו, אם זה צורת האכילה, זה מותר. למשל, אם אדם לקלף תפוז, כן? או מקלף מילון, והידיים שלו התלכלכו, כן? באופן שאדם, מה זה התלכלכו? התלכלכו, הגדר הוא שהוא לא משאיר, כשהוא מסיים לאכול, הוא לא משאיר ככה את הידיים, הוא שוטף אותם. בכזה מצב, לפני שהוא מברך, צריך לנקות או לרחוץ. למה? כי זה הצורה. זה לא צורת אכילה לאכול תפוז עם ידיים מלוכלכות. זה לא צורת אכילה לאכול מילון עם ידיים מלוכלכות. אבל אם אדם תופס בידו רוגלח או סופגניה, אז כיוון שאף על פי שהוא מקפיד לשטוף אותם בגמר האכילה, אבל כיוון שכך צורת אכילתם, ככה אוכלים, תופסים את הרוגלח ואת הסופגניה ואוכלים. אז בכזה זה מוצר, מצב זה מותר, אבל אם אתה עכשיו מהרוגלח עובר לבוטן, זה לא הצורה. הצורה של אוכלים בוטן זה בצורה נקייה, לא בצורה כזאת. לכן אמרתי, אפילו בתפוז, מכיוון שצורת אכילתו היא בידיים נקיות, אז לכן הדבר הזה אסור. אם אתה רוצה הרחבה של הדברים, כתבנו בסימן קופי א', סעיף א', על פי המשנה ברורה שם בסעיף קטן חף ג', שער הציל מות למד ב', כף החיים בסימן קופי לכן, עוד נון ג' ועוד. שם הוא כותב דברים מאוד חרפים על מי שמברך כשהידיים שלו מזוהמות. זה כשהוא לא מקפיד. כשהוא לא מקפיד, המשנה ברורה אומר שאיסטיניס אסור. מי שלא איסטיניס מותר. היום כולנו איסטיניסים, כי כל אדם מקפיד על ניקיון הידיים. אדם עם ידיים מלוכלכות מרוגלח יצא ככה לרחוב? לא. זה ככה נמדדת ההקפדה. ההקפדה נמדדת על פי השולחן ערוך בסימן קפ"א סעיף י', האם אתה תצא עם ידיים מלוכלכות ככה החוצה או לא. לא צריך דווקא רחיצה דרך אגב, אפשר גם לנגב עם טישו או משהו. טוב.
על אף הרב שבשעת סעודה אני לא מקפיד, זאת אומרת בשעת סעודה לא אכפת לי שידיים מלוכלכות, כאילו לאכול בוטן או משהו, המדד הוא רק לצאת החוצה.
נכון, כיוון שאנחנו מדברים עכשיו על ברכה, לא על סעודה, אנחנו מדברים עכשיו על, 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 על ברכה, גם אם אתה נמצא באמצע סעודה, אבל כיוון שהידיים ככה לא יוצאים איתם החוצה, אז זה לא כבוד לברכה, זה בסדר לאכילה אבל לא לברכה.
תודה רבה הרב.
ולכן אין הבדל אם הוא מברך על מאכל בתוך הסעודה או מחוץ לסעודה, הכללים הם אותם כללים כמו שדיברנו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
וברכה.
שלום.
רציתי לשאול בשאלה בנושא של מעשה שבת. שמעתי פעם אולי מכבוד הרב, לא זוכר, יש חילוק במעשה שבת בין ישראל לגוי כאשר עשו מנחה דאורייתא של שמירת מצב קיים. זאת אומרת, היה אוכל חם על הפלטה, הפלטה נכבטה, נפל החשמל. אם יהודי הפעיל את האש, למרות שזה שמירת מצב קיים, כיוון שעשה איסור דאורייתא, אז האוכל נאסר. אבל אם גוי עשה את זה, אז זה מותר. כך שמעתי, השאלה אם יש באמת חילוק כזה.
כנראה שלא שמעת את זה ממני. כיוון שאני כמה וכמה פעמים אמרתי, וגם כתבנו את זה בהלכות שבת חלק ב', גם בחלק א', ששמירת מצב קיים לא מוגדר כהנאה, בין אצל יהודי ובין אצל גוי, ולכן הדבר הזה מותר. לדוגמה, אם היה הפסקת חשמל, והפלטה עוד לא הספיקה להתקרר, והשכן החילוני הרים את המתק שלו, והרים גם את המתק שלך, נגיד יש לכם ארון חשמל משותף בחדר מדרגות, והמתג שלך ושלו נפל, והשכן שהוא לא שומר שבת הרים את המתק שלו, הרים גם את המתק שלך, אבל כיוון שהמאכלים עדיין חמים על הפלטה, מותר לאכול אותם, זה נקרא שבירת מצב קיים.
מאיפה לומדים את זה?
לומדים את זה משתי מקומות. מקום אחד, קודם כל הסברה הזאת היא כותב אותה אגרות משה, ששבירת מצב קיים מותר גם ביהודי, וגם הגאון רב שלמה
זלמן אוירבך. גם בדאורייתא? זה השאלה, גם בדאורייתא.
גם בדאורייתא.
כי הוא הדליק אש.
כן, אין הבדל. כשאנחנו מדברים על הנאה מחילול שבת, זה לא משנה אם זה דאורייתא דרבנן. כי אם זה אסור, זה אסור, ואם זה מותר, זה מותר.
לא, כי מצאנו שולחן ערוך כבר בהצמנה, רק שמה זה דרבנן, לכן אין לי שם ראייה לדאורייתא, זה אני מתכוון לומר. בוודאי
שיש ראייה, כיוון שאין שום, לא מצאנו שום חילוק אם אדם מחלל שבת באיסור דרבנן או באיסור דאורייתא. אם זה נקרא הנאה ממעשה שבת באיסור דאורייתא, זה גם הנאה ממעשה שבת באיסור דרבנן. אין הבדל אם אדם נהנה מחילול שבת דאורייתא או דרבנן. ובאמת זו הראיה, מרש נון זין סעיף א', לגבי התמונה, כן. וגם ברש נון ג' סעיף קטן עמד ה'.
כן, שם במשטר
בורה, שם זה גם כן לגבי, לא התמונה, לגבי חזרה, כן? שתיהם זה איסור.
זהו, הכל דרבנן. לכן אני אומר, הכל דרבנן, אבל מה... לא, שמעתי שיש פה קשר מחמירים בזה, לכן אני חשבתי שהרב גם, הרב אומר שהרב...
אולי אתה מתכוון על ריבוי הנאה?
לא, 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 הרב.
יש ריבוי הנאה ויש שבירת מצב קיים. יש פוסקים שמתחבטים בדבר הזה. מרן הרב עובדיה זצ"ל בהליכות עולם חלק ד', הוא כותב שיש להסתפק בדבר, הוא לא מכריע.
הבנתי, אני אגיד הרב...
אבל אגרות משה ורב שלמה זלמן אוירבך, שתיהם מכריעים גם בחילול שבת דאורייתא, אם זה שבירת מצב קיים, אפילו ביהודים מותר, וקל וחומר בגוי, כן?
כן, הבנתי, כנראה זה לא שמעתי זה מכם, כי הבנתי שיש רבנים שלך מחלקים, הבנתי, בסדר גמור.
ברוך תהיה.
תודה רבה. כל טוב.
שלום למאזין הבא.
שלום הרב, יישר כוח.
תודה.
רציתי לשאול, אני קניתי מיחם במחסני חשמל, מיחם של שבת, ובתעודת כשרות שם כתוב שזה לא צריך תבילה, כתוב חובה על הצרכן לוודא שמחברת גולדליין ועל הצרכן המוצר היה אך ורק בבעלות יהודי.
לא הבנתי, לא הבנתי. עוד פעם, מה כתוב שם? שהמוצר לא צריך תבילה ו...
כן, כתוב חובה על הצרכן לוודא שמחברת גולדליין ועל הצרכן המוצר היה אך ורק בבעלות יהודי.
שמה שזה יצא מהחברה עד שזה הגיע אליך, זאת אומרת שזה לא עבר, שזה לא נמכר לגוי כנראה.
כן.
זאת אומרת שהמוכר לא היה גוי, כן?
הם
קודמים
שחובה עליי לוודא.
אם קנית מחנות, אם קנית מחנות יהודי, והחנות אומר לך שהוא מקבל את זה ישירות מהחברה, אז אין שום חשש.
לא, אבל אם החנות לא אמר לי שום דבר, לא שאלתי את החנות מאיפה, איך הגיע אליה.
באופן כללי, המוצרים הללו לא עוברים כמה ידיים. יש חברה, וכל חנות מקבלת מהחברה. היה עדיף ויותר נכון לשאול את בעל החנות, תגיד לי, אתה קנית ישירות מהחברה, או דרך מתווך או משהו? היה עדיף, אבל אם לא שאלת, אתה לא צריך להדביל.
בסדר, טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב מצוין.
שלום, רציתי לשאול את הרב בעניין...
אם אפשר להגביע טיפה את הכל, בבקשה.
רציתי לשאול לעניין להדביק פד בשבת, לעניין להדביק אותו וגם להסיר אותו וגם לגלגל אותו, לשים אותו בפח.
כל הדבקה
של היתרים לעניין זה כבוד הבריאות, כן. אופנים לעשות אותו.
כל הדבקה שמתבצעת על גוף האדם מותרת משתי סיבות. א',
זה לא גוף, זה לא על הגוף, זה על הבגד.
אני אומר את שתי הצדדים. כל הדבקה שמתבצעת על גוף האדם מותרת משתי סיבות. א', כי אין תופר בגוף האדם, כי הדבקה ותופר זה שתי דברים רכים ולא דבר רך על דבר קשה, כך דעת המלכת חינוך. אבל גם לדעת הביאור הלכה בשין מם סעיף י' ג' שהוא כותב לא ככה, אם חזותו של הדבר מוכיחה עליו שזה נעשה לזמן קצר, כמו הציורים שדיברת עליהם, ש... מכיוון שזה דבר שנועד למיאוס וכדומה, אף אדם לא משאיר את זה להרבה זמן. משאירים את זה לכמה שעות ומורידים, אז בכזה מצב, כיוון שחסותו מוכיחה עליו שזה נעשה לזמן קצר, זה מותר. זאת אומרת, כל מה שמרן השולחן אור פסק בשין מם סיף זין, בשם הרבנו פרץ, שהדבקה לזמן אסורה, זה עד כמה שאפשר כאלה משאירים את זה להרבה זמן, והוא החליט לזמן. יש כאלה משאירים להרבה זמן, והוא החליט לעשות לזמן. אז הדבקה לזמן אסורה. אבל אם חזותו מוכיחה עליו שזה רק לזמן, זה מותר. למשל, טיטול. טיטול, לא סקוטש, הדבקה, מותר להדביק אותו על ילד בשבת. אף פי שאתה לא מדביק את ה... את ההדבקה על גוף התינוק, אתה מדביק את ההדבקה על, על הטיטול עצמו. זה לא הדבקה בגוף האדם. למה זה מותר? כי חזותו מוכיח, זה לא מצינו אף פוסק ש... שידבר לאסור, דיברו על ההתפח, פתיחת ההדבקה, סגירת ההדבקה לפני שזורקים, על ההדבקה של התינוק אף אחד לא, לא צייץ לאסור. למה? מכיוון שזה חזותו מוכיחה עליו, אז לכן אין שום בעיה. עכשיו לגבי החלק הסופי, כשמורידים מהגוף ורוצים לזרוק, זה לא משנה מה זה יכול להיות פלסטר או כל דברים אחרים שהזכרת וכדומה, זה צריך להקפיד לא להדביק אחד על השני, אלא רק לשים את זה כמות שהוא בסקית ולקשור את הסקית בקשר אחד, לא בשני קשרים, ולזרוק. מכיוון ששם זה כבר הופך להיות הדבקה של קיימה. אם מורידים טיטול או כל דבר אחר שיש לו הדבקה ומדביקים אותו צד על צד, מכיוון שזורקים לפח ולא הולכים אחר כך בפח לפתח אותו, זה נקרא הדבקה של קיימה וזה אסור. אמנם אמר ילדיסקין חידש חידוש מאוד גדול, שכל הדבקה שהרצון שלי עד זמן מסוים ואחר זמן מסוים אין לי בשום חפץ, זה נקרא הדבקה שינה של קיימה. והרי אתה רוצה בהדבקה של הטיטול והפד וכדומה רק עד הפח, לא יותר מזה. והוא הוכיח את זה מסעיר לעזאזל, שכתבו ש, ש, שכתוב שהיו קושרים, קושרים, את, קושרים קשר בין קרניו, ולא כתוב שאחר כך היו יורדים להר לפתוח לו את הקשרים. אז רואים שכיוון שאין לי שום עניין אחר כך בקשרים, זה לא נקרא. אפילו בעצמו דוחה את עצמו ואומר, יכול להיות שמחמת העוצמה של המכה, זה כל היה נפתח. וגם מרן רב שלום זלמן אוירבך דוחה את דבריו ולא פוסק אותו, וגם חזן עובדיה ואור לציון, וכולם פוסקים שזה חשש של קיימה, ולכן צריך להקפיד בטיטול וכדומה. אם זה לא סקוטש, אם זה הדבקה, בגמר השימוש, לא להדביק צד על צד, או פלסטר, אלא רק לשים בתוך סקית, לקשור קשר אחד ולזרוק.
ובאופן שיש כבוד הבריאות, כדוגמה שהיא לא נעים לתתים סקית או משהו כזה.
מה קשור כבוד הבריאות? אתה שם את זה בתוך סקית, ולא מספיק סק אחד, שים שתי סקיות, לא מספיק שתיים, שים שלוש, שים ארבע, שים חמש. מי מבדק לך חמש בסקית? שים את זה בפח, תוריד. זה לא משהו ש... בקיצור, היום יש סקיות, ברוך השם, לא סקיות של אוכל שקופות. יש סקיות של סופר, סקיות שחורות, יש... אפשר לגלגל את זה בכמה סקיות? אפשר בקלי קלות להתגבר על הבעיה הזאת. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום רב.
שלום וברכה.
אני שואל לגבי משפחה שמתארחת אצל ההורים בשבת, כשהיא מקבלת חדר וצריכה להדליק שם, אז אם מגיע אור לחדר, נראה בפשטות שהם גם צריכים להדליק, זה נכון? אני...
כן, כי יש חובת גברה. אם זו לא היה חובת גברה, כי מדליקים עליהם בביתם, אתה צודק, אם יש אור, לא צריך. אבל מכיוון שפה זה חובת גברה, כל אדם ואדם, דיינו, כל אדם נשוי, יש עליו חובת הדלקה, גם אדם רווק, רק אדם רווק יוצא בהדלקת תוריו. כיוון שדובר כאן בזוג נשוי, יש עליהם חובת גברה, חובת גברה זה חובת האיש, אז אפילו שיש אור מבחוץ, הם חייבים להדליק עם ברכה. כך נתבאר לדבר השולחן ערוך, סימן רסמר ג' סיבה, סיב זין.
ואם הם נחשבים סמוכים על שולחן ההורים?
אז זה סתם מחלוקת. האם זוג, מה זה סמוכים? הם באים לאכול בשבת והולכים מוצאי שבת, הם לא גרים פה, נכון?
אז באותה שבת הם נחשבים, כן.
אז מחלוקת, אז כמו שיש מחלוקת בחנוכה, האם זוג שבא להתארח, אורחים שבאים להתארח ואוכלים ושותים בחינם, האם זה פותר אותם מהדלקה או לא פותר אותם מהדלקה? מחלוקת גדולה מאוד, ולמעשה... אנחנו לא נקל לחתחילה, מי שמקל ודאי שלא משהו יסמוך, אבל לחתחילה, לבני ספרד, לא לבני אשכנז. לחתחילה לא נקל בדבר הזה, אלא או נשתתף עם שקל, לתת חצי שקל, שקל לבעלת הבית, לבעל הבית, שיקנה חלק בשמן, או להגביע את השמן, או להדליק בעצמם עם ברכה. אם זה בחדר, אם זה ליד לבעלת הבית, אז בני ספרד בלי ברכה, לבנות אשכנז עם ברכה. כי הנושא הזה של סמוך, כל זמן שלא הקנענו, זה מחלוקת גדולה מאוד, כמו שבהלכות חנוכה, בתפר שעזיין.
כן, כי זה מה שלא הבנתי פה, נקודה מסוימת שהאור לציון לצורך העניין, הוא כותב שאם מדליקים על הבעל בבית והוא מתארח נניח אצל ההורים, אז כשהוא נמצא בחדר מיוחד, כיוון שהוא יצא ידי חובת חברה, אין לו עניין להדליק. רק אם יש חושך, הוא צריך להדליק. אבל אם מגיע לשם אור עניין, כמו שהרב אמר.
חובת בטח, חובת
גאווי. אבל אם יש אור, הוא לא צריך, כן? אבל מצד שני,
טוב, בוא לא נסבך את המאזינים יותר מדי. אמרנו דברים ברורים, אתה רוצה להתפלפל איתי ביום שני, נסבך. זו הלכה, ברור?
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
הלו?
כן, שלום.
רציתי לשאול בבקשה, לגבי תותבות. השבוע שמו לי תותבות בפה, ו... מה יהיה בשבת? זה הפעם ראשונה.
תותבות שנשלפות או תותבות קבועות?
לא, שנשלפות.
תותבות נשלפות, כן. מה השאלה? מה השאלה? איך אתה מדביק אותם? איך אתה מחזיר אותם? באיזה צורה? יש לך דבק? יש לך ממשך? יש לך ג'ן? מה יש לך
בדיוק? לא, שום דבר. מחזיק עם שתי הידיים ולמעלה ולוחץ ונכנס. בין ה... שיניים שקבועים שמה. אבל העניין, יש עניין של בונה למחרת בשבת?
כן, אבל אתה רגיל כל יום לעשות את זה, או שאתה עושה את זה פעם בכמה זמן?
בינתיים זה השבת הראשונה.
לא, אבל מה אתה מתכנן? להוציא ולהחזיר את זה כל יום, או להוציא ולהחזיר את זה פעם בשבוע, פעם בשבוע?
ככה נאמר. לא, ככה נאמר, שכל לילה אני צריך להוציא, לנקות, להרים מים.
כל לילה אתה מוציא, שוטף, מחזיר בבוקר, זה נקרא צורת שימוש, זה מותר? אפילו שיש בונה באדם מדרבנן, מדאורייט אין בונה באדם, מדרבנן יש בונה באדם, כמובן בסימן שין ג' סיף חבב, אבל זה הכל עד כמה שזה לא צורת שימוש, אבל אם זה צורת שימוש, אפילו בבניין בכלים, או בקרקע, אם זה צורת שימוש מותר, כמו שהמשנה ברורה כותב, בשין ג' סיף קטן ממהי. אז קל וחומר בציור שלך, אם אתה רגיל בלילה להוציא, בבוקר להחזיר וכדומה, אתה רגיל לעשות את זה כל יום, אפילו לא כל יום, פעם בשבוע, זה נקרא צורת שימוש, ואין פה שום חשש.
אין חשש, זאת אומרת, להוציא את זה בערב שבת, אחרי הסעודה, כן, להזיב מתחת המים, ואחר בבוקר, שבת בבוקר, להחזיר את זה.
מצוין, לכתחילה מותר לך, כן.
לכתחילה. והבעיה האחרת, התותבות, יש פה חתיכת פלסטיק שנמצאת על הריח, כן?
על מה, על החך?
שהוצאתי, כן.
כן?
וכשהוצאתי אותו אתמול של שום, ראיתי שבפלסטיק הזה, שיש פה שעיים של האוכל שאכלתי אולי בוקר, לפני, יום לפני זה, אז מה יהיה? לא יודע אם זה הייתי ברור עד כאן, כן?
אז מה השאלה?
הייתי ברור עד כאן.
היית ברור, כן. עכשיו... אתה אומר שכשאתה, אמרת שכשאתה מוציא את ה... את השן מהפלסטיק שנמצאת בחניכיים, מצאת השאריות של אוכל בפלסטיק, נכון?
כן, עכשיו, מה יהיה אם אני עכשיו באמצע היום, אני אוכל עכשיו בשר, בוא, בבוקר, ואחרי 6 שעות, אני הולך לשתות חלב, או לא יכול, מה אני צריך לעשות? כי אני יודע שמה מתחת לפלסטיק הזה, יש שיריים של...
תראה, באופן כללי אתה צריך לעשות בדיקות מדי פעם. אם אתה תראה שהדבר הזה מצוי, שנתקעים שיירי מזון באותו פלסטיק, אז כל פעם בין בשר לחלב אתה תצטרך להוציא את השן ולנקות שם. אבל אני חושב שזה משהו קצת חריג.
אני ראיתי השבוע דווקא...
כן, בסדר, ראית פעם אחת, פעם אחת ראית, זה לא אומר שזה ככה צריך להיות תמיד. אתה צריך לעשות בדיקות של כמה פעמים ולפי זה להחליט. בסדר?
ומה הבדיקה? לראות אם יש...
לראות אם נשארים שיירי מזון, שיריים של אוכל באותו פלסטיק, מתחת לשן.
באותו פלסטיק. ואם כן...
אם כן, אז בין בשר לחלב, אתה צריך להוריד את השן, לנקות ולהחזיר, ואז לאכול את החלב.
אוקיי, שחור לכם.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול לגבי לבן שהוא מוצק, ואני על ידי ניעור שלו חזק, עושה אותו לנוזלי. האם יש לזה בעיה כמו ריסוק של קרח, או אין לזה בעיה?
אין בזה בעיה. כל האיסור של ריסוק קרח וברד בשבת בשין כף סיפטט, זה משום איסור מוליד או נולד או גזירת משקים. ופה זה לא שייך, גזירת משקים ודש לא שייך, נולד גם לא שייך, גם מוליד לא מוליד. הכוונה שאתה הופך את זה ממוצק לנוזל, אז אתה כביכול מייצר משהו חדש. זה לא נקרא משהו חדש. קרח ומים זה שתי דברים נפרדים. אבל זה שזה קצת קרוש, ואחר כך זה הופך להיות נוזלי, זה שתיהם, זה אותו שם של מאכל, ולכן אין בזה שום איסור. אפילו ברוטף של דגים, כותב מרן רב שלמה זלמן אוירבך, שאין בזה איסור, לא של מוליד ולא של נולד. או בשוקולד, קל וחומר, או בגלידה, קל וחומר, לא, גלידה זה משהו אחר. קל וחומר בציור שלך, שאשל מוצק או נוזלי, שתיהם מוגדרים בתור מאכל, לא משנה, פה זה מאכל קרוש, פה זה מאכל נוזלי, אין פה יצירה חדשה, אין פה משהו חדש. ולכן אין בזה לא איסור מוליד ולא איסור נולד, ולכן גם מותר לרסק את זה, לנער את זה בידיים ולערבב את זה בכף, ואין בזה שום חשש.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול לגבי בורגול שמיוצר בחוץ לארץ על ידי גויים. היום המציאות היא שיש הרבה אנשים שעושים סלט בורגול ולא מבשלים את זה בכלל, משרים את זה במים קרים. וזה ראוי לאכילה בצורה הזו. האם צריך להקפיד על בישול ישראל בייצור שלו?
זה בעיה מאוד קשה. בעיה ישנה שדיברו בה לפני שנים רבות. שהבורגול בחוץ לארץ מתבשל בקיתור על ידי גויים, אז מילא אחר כך הוא מתייבש, ומילא אם אחר כך מבשלים את זה עוד פעם פה, אז זה נקרא בישול על ידי ישראל. אבל אם עושים סלט בורגול ורק שורים את זה, אז לכאורה יש פה בעיה שאתה אוכל דבר שהתבשל על ידי גויים. אז באמת מי שמאוד מקפיד ומדגדק, אז מקפיד לבשל את זה. אבל מעיקר הדין אפשר להקל. למה מכרת אפשר להקל? מכמה סיבות. סיבה אחת, שזה לא ממש בישול, זה רק על ידי קיטור. אז יש קצת מקילים בדבר שזה לא נקרא בישול הגויים. וסיבה שנייה, מכיוון שאחר כך זה התייבש, הרי הבורגול, מבשלים אותו בקיטור, ואחר כך מייבשים אותו. כיוון שאחר כך זה התייבש, אז הייבוש כביכול מפקיע את הבישול שלו. הוא לא אומר לאכילה כשהוא יבש.
באבקת אוכל, בית יוסף, הוא אומר, מכיוון שאי אפשר לאכול את זה אלא על ידי בישול אחר. שאם אנחנו לא מבשלים את זה, אז בעצם כל היתר של האבקת אוכל פקע.
כן, אבל האבקת אוכל זה רק סימן לדבר, שאתה לא יכול לאכול אותו כמות שהוא. וגם פה אני לא יכול לאכול אותו כמות שהוא, אני חייב לעשות פה איזה מעשה. אפשר גם להסביר ככה את האבקת אוכל. אז לכן, אני זוכר שלפני שנים רבות בדקנו את העניין, ישבנו על הנושא, ויצא שמסקנת ההלכה מצד שתי הסיבות הללו, אולי אפילו יש עוד סניף שלישי שאני לא זוכר אותו כעת, שמי שמקל יש לו מה שיסמוך. ובאמת רבים וטובים עושים סלט בורגול בבית בלי לבשל אותו, רק שורים אותו במים, מסתבכים על מה שאמרנו עכשיו. גם בדת סדה החרדית הם נותנים קשרויות לאולמות לסלט בורגול.
נכון, אני אגב שאלתי אותם לגבי הייצור של הבורגול הזה, ואמרו לי, אומרים שאי אפשר לאכול את זה בלי בישול. זו הייתה התשובה של זה.
בלי בישול הכוונה גם בלי שריעה. כי ודאי שאפשר לאכול את זה עם שריעה. אתה רואה, אתה שורא את זה במה אתה אוכל, אתה עושה מזה סלט בורגול. הרעיון הוא שכיוון שאי אפשר לאכול את זה כמות שהוא, אז פקע הבישול של הגוי. זה הסברה להקל בזה. ועוד סברה ראשונה של קיטור, שזה גם עצמו שונים ממחלוקת, וזה נקרא בשביל הגויים. אבל אמרתי שוב פעם, מי שמקפיד אז מקפיד ומדקדק לבשל את זה, אבל מי שלא, יש לו מה שיסמוך בסיבות שהזכרנו.
הבנתי, עכשיו עוד שאלה, רציתי לשאול בנושא הזה לגבי קפה נמס שמיוצר על ידי גויים, ואני משתמש עם זה לא בצורה של בישול. נניח אני עושה אייס קפה, אני מרבב את זה עם מים קרים או עם חלב קר, יהיה פה את אותו בעיה של הבורגול?
לא, כיוון שאין בישול הגויים בקפה ותה, כי זה רק דבר שהוא בא להתאים את המים, בא להתאים את החלב. לכן אין בזה משום בישול הגויים.
אוקיי, בסדר.
כמו שכותר הפריל חדש. ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום.
שלום לירושלים. ראשית, יישר כוח גדול על הכל, ממש נפלא, שפתיים ישק.
תודה.
רוצה לשאול לגבי משחקים לגדולים, כגון דומינו, שח דווקא שיש בשרמי אבנים, משהו כזה, האם אפשר להקל או שזה לא כדאי וזה סתם בתור תורה?
מצד הלכות מוקצה, דיברנו בהקדמה שכל סוגי המשחקים הם לא נחשבים מוקצה, אפילו משחקים לא של מחשבה, כמו שציינת, שחמט וכדומה. משחק זה לא מוקצה. למה? כי מייצרים את זה היום לשם כך, וזה לא מוקצה. אבל מצד הלכות ביטול תורה, אז כתבנו שבוודאי ובוודאי שאדם צריך להיזהר שאם הוא, המשחק גורם לו ביטול תורה, זה אסור. אבל הסברנו שיש זמנים שבלאו הכי אדם לא לומד. למשל, אדם גמר סעודת ליל שבת, הוא עכשיו יושב מדבר עם הילדים שלו. יש לו עכשיו איזה שעה שהוא מדבר איתם על דה ועל ה. הוא לא לומד עכשיו בלאו הכי, זה לא משנה אם הוא ישחק או לא ישחק. עכשיו הוא לא לומד, עכשיו הוא מדבר עם הילדים שלו. סיימו את הסעודה, סיימו דברי תורה, מדברים. בזמן הזה שמדברים, הוא אומר, במקום סתם לדבר ולקשקש פה ושם, בוא נשחק. אין בזה שום חשש עם ביטול תורה. אבל אם כן. המשחק הזה מושך אותו במקום שעה, שלוש, ארבע שעות, שהוא היה אמור לקום ולך ללמוד, זה אסור. אז כל אדם צריך להיות בדבר הזה רב לעצמו. האם המשחק הזה גורם לי ביטול תורה? אסור, לא גורם ביטול תורה, מותר. כאן וחומר לשחק עם ילדים, דיברנו בהקדמה שהרבה פעמים זה, מאוד, זה גורם קירוב מאוד גדול בין האבא לילדים. לפעמים הילדים לא כל כך רוצים ללמוד, מספיק ללמדו כל השבוע בתלמוד תורה, קשה להם בשבת לחזור. וברגע שאבא יושב, משחק איתם איזה משחק, זה חצי שעה, שעה, אז הלבבות נפתחות. הלבבות נפתחים, ואז ממילא הוא יכול ללמוד איתם בצורה יותר נעימה, ואפילו הם ירצו ללמוד איתו. אז לכן, צריך כל ההוא מעשה בדעת, להתנהג בצורה שהזכרנו, וזאת מצוין.
בסדר.
ברוך תהיה.
ברכה לבת, זיווג הגון, לתמר בת חמה.
בעזרת השם, זיווג הגון בקרוב ושורת נשמתה.
תודה, ברוך תהיה, שבת שלום.
בהצלחה. שבת שלום, ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום.
רציתי לשאול לגבי גנרטור בשבת. האם יש עניין, זאת אומרת, לגבי, מי שרוצה להחמיר, אבל מצד שני עוד פעות מרובות, האם יש עניין לעשות גנרטור רק בשביל אור, חשמל אור ו... שער הבית לא יהיה
מגנרטור,
או שזה...
כל דבר שאתה יכול לחבר אותו לגנרטור, כך תעשה, ומרן הרב אלישיב אמר שזה בכלל הוצאות שבת שקדוש ברוך הוא מחזיר. זה שאתה לא יכול לחבר את כל הבית, אז תחבר מה שאתה יכול לחבר. בוא נאמר שאם יש לך אפשרות לחבר, למשל, או פלטה או אור, עדיף שתחבר את הפלטה. ולגבי האור, אפשר לשים בכל חדר שיש תאורת חשמל, אפשר לשים פנס, ואז האור באותו חדר מוגדר כריבוי אורה. או לחילופין, אם יש לך אפשרות להשתמש לא בפלטת חשמל, אלא בפלטת גז, בלך, ולשים את כל התאורות חשמל בגנרטור, זה עדיף, כי בבלך אין לנו בעיה, זה גז, ובתאורות חשמל אתה מחבר את הכל לגנרטור. באמת שעיקר הכסף, עיקר הצריכה זה מהדברים שיש להם גופי חימום, מחם, פלטה. היום החשמל שלנו היום, לא רק אלו שיש להם לידים, גם פלורסנט, הוא לא לוקח הרבה חשמל. כל הבעיה זה הפלטה והמחם והמזגנים. אז לכן, אם אתה תעשה בצורה שהזכרתי, פלטה, פלטת גז, ועל הפלטת גז תשים מחם, והחשמלים יהיו, כל התאורות חשמל יהיו בגנרטור, זה מצוין. אבל אם מפחדים לצחרר בבית מהפלטת גז, ורוצים לעשות רק פלטה חשמלית, אז כמו שאמרתי, אם אי אפשר להכניס גם את הפלטה החשמלית וגם את ה... גם את התאורות, את התאורות חשמל, המנורות, אז את המנורות להשאיר בלי גנרטור ולשים פנס דולק בכל חדר.
הבנתי. פשוט אני, כאילו, שמעתי
איזה שמוע
שיש עניין יותר להחמיר דווקא באור, וזה לא נכון להשמוע הזאת, זאת אומרת שהחמורה של גנרטור יותר חשוב באור מאשר שאר דברים, זה לא נכון להשמוע הזאת.
לא, זה לא קשור. כל דבר שאתה נהנה על הצד שאסור ליהנות, אתה נהנה באיסור. והיום גנרטור זה לא סתם חומרה, זה חומרה שקרובה לדין, כי לצערנו הרב יש שם חילולי שבת לצורך שלא לצורך פיקוח נפש או דברים מעלינו, אלא ממש חיסרון כספי. זה המצב כיום, לא משתפר כלום. אז לכן נתתי לך כמה אופציות איך לנהוג. אם למשל אתה מדבר על מזגן, אז אפשר להשאיר את המזגן דלוק כל השבת, ואז זה כל הזמן שומר מצב קיים, הוא כל הזמן שומר שהחדר יהיה נעים. אלו הם אפשרויות, ברור?
הבנתי, כן, אז יהיה אפשר לשלם את, את ההוצאות, את ההתקנה או את ההוצאות החודשיות ממעשרות כספיים, למה שנוהג?
את ההתקנה אפשר לשלם ממעשרות, את ההוצאות החודשיות, רק את הפער בין חברת חשמל לזה. אתה הרי, גם אם לא הולך לגנרטור, היית משלם לחברת חשמל. את הפער שיש בין חברת חשמל להוצאות של הגנרטור, אפשר מכספי מעשרות. אבל לכתחילה אל תיתן את זה ממש ממעשרות אלא מהחומש. אבל אם אתה קשה לך, אז אתה יכול גם ממעשרות.
למה? למרות שאני אמר שזה הוצאות שבת שחברות, זה לא נחשב כאילו...
לכן אמרתי שעדיף, עדיף לא לתת את זה ממעשרות בכלל. ואם קשה לך, תיתן את זה מהחומש. אם גם זה קשה לך, תיתן מהמעשרות. ובעיקרון, הכי טוב לפתוח בהשם שיחזיר מצד הוצאות שבת. אבל אם לא, תעשה באופנים שהזכרנו. ברוך תהיה.
יש
את
הרב מכיר
בספר של מעשרות
ששם...
אנחנו חייבים לסיים כי השעה הסתיימה. ברוך תהיה. נזכירכם שבית אור הלכה למעשה פעיל 24 שעות מימה, כוכבית 5047. פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.
בשבילי כל חיי תמיד